שלום למשוררת חמוטל בר יוסף.
שלום יריב.
קודם כל ברכות על קבלת פרס ברנר.
תודה רבה.
ועכשיו נדבר על סיפור. גם את חוטאת או לא חוטאת בפרוזה, כמו משוררים ומשוררות שאנחנו שומעים עליהם בעת האחרונה.
לעתים רחוקות.
ונצב יש לשאול אותך על התוכן של הסיפור המאוד, שאול לא לומר נועז, במציאות הישראלית, סיפור שמדבר על שכול ועל התגברות על שכול, אבל בצורה מקברית, כמעט פרסה, הייתי אומרת, מתחוללת שם.
כן. טוב, אנחנו חיים בארץ שהמון אנשים עברו חוויה כזו או אחרת של שכול, ואותי מעניין במיוחד התהליך של של מה שקורה אחרי, כי את הדבר עצמו, אחרי שהוא קורה, כבר אי אפשר למנוע. ואני רוצה להבחין בעצם בין ההיגיון, אפשר לומר, או הצדק, של מיסוד שכול לאומי. מיסוד שכול לאומי כחלק מהזיכרון הלאומי, כן? מיסוד הזיכרון של השואה, מיסוד זיכרון מלחמות ישראל כחוויה לאומית, כחלק מהזיכרון ההיסטורי שלנו מצד אחד, ובין האופן שבני אדם כפרטים לוקחים את השכול שלהם, בין אם הוא קשור לעניינים לאומיים ובין אם לאו. זה שבסיפור הזה מופיע חייל, זה עניין כמעט מקרי. הוא לא מקרי, אני החלטתי עליו. אבל מה שאני רציתי להגיד הוא קשור לאו דווקא לשכול על אנשים שנפלו במלחמה זו או אחרת או באופן זה או אחר. אני מעניין אותי כל העניין של ההתייחסות לשכול במדינה יהודית, ובגלל זה לא במקרה מופיעים שם החבר'ה שבאו למניין ואומרים את מה שהם אומרים. כי אני למדתי די לא מזמן שכל הנושא הזה של היורצייט הוא מנהג יהודי די מאוחר. ואגב, לא כל עדות ישראל בכלל מקיימות את המנהג הזה. אני הבנתי שתימנים, למשל, תימנים ששומרים על מסורת אבותיהם, בכלל לא עולים לקבר ולא מקיימים יורצה, אתם עושים לימוד תורה לזכר נשמת הנפטר, וזהו זה. זאת אומרת, וכל שאר המנהגים המקובלים שנמשכים שנה. עכשיו, לפי המקורות היהודיים, אחרי שנה, שבה יש לה מתאבל חובה, לא רשות אלא חובה, לבטא את צערו בדרכים ריטואליות, הוא אמור להפסיק את הריטואלים האלה. לא אומרים לו מה הוא צריך להרגיש, לא אומרים לו תפסיק לחשוב, תפסיק לזכור. בכלל, כידוע, המצוות היהודיות בדרך כלל לא במיוחד, לפחות בתלמוד, העתיקות יותר, הן לא עוסקות במה שקורה לבן אדם בתוך תוכו. אבל מאוד עניין אותי הדבר הזה שלעומת מנהגים שאנחנו מכירים אותם מתרבות המערב, שמבוססים כמובן המסורת נוצרית, שבמנהגים האלה יש המון כבוד למוות. יש המון תחושה של יופי, תחושה שהמוות יש בו משהו יפה, שצריך לטפח אותו, שלהתמסר או להתמכר למוות זה מעציל את הבן אדם ומעניק לו איזה אפילו סטטוס מסוים בחברה וכו'. ההתרשמות שלי היא שהיהדות הלכה ממש נגד זה. כנראה נגד זה גם בתרבויות עתיקות יותר שהיו בזמנה. זה לא מקרה שבשבילנו יהודים בית הקברות הוא מקום תמה, צריך לרחוץ ידיים כשיוצאים משם, וכהנים לא נכנסים לשם. ויש איזה מערכת של התנגדות או של הגנה של האדם האבל מה שאני קוראת לו ביני לביני, המגנט השחור הגדול של המוות.
פחד הגדול מהחור השחור.
זה לא הפחד, זה להפך, זה המגנטיות שלו. כלומר, יש נטייה, אדם ששוכל מישהו שמאוד יקר לו, הוא בעצם בהתחלה בעצמו מת. הוא מת יחד עם האהוב שלו, מבפנים. והוא מאוד רוצה את זה גם, הוא רוצה לקפוץ לתוך הקבר ולהישאר שם, זה מה שהוא רוצה. ברגע שהוא רואה את היקיר שלו נכנס לשם. וזה דבר שמאוד קשה להתגבר עליו בעצם. אנשים לפעמים מתמסרים לו בצורה אולי פחות ממשית, אלא באופן כלשהו ממלאים את הבית בתמונות, הולכים יום יום בבית הפרות. כל מה שיהודית הנדל תיארה בהר התועים. והיא תיארה את זה מתוך תחושה שמזמינה הזדהות. ואני לא מזדהה. אני כועסת על זה. הסיפור שלי הוא סיפור מחאה. הוא סיפור של מחאה מאוד טוב, מקברית, כועסת, מצחיקה, אני מנסה לעשות צחוק מכל הדבר הזה. בעיקר, עוד משפט אחד, בעיקר מהקטע של המאמץ כן לבצע טקסי אבל בלי להתאמץ למען החיים. בעיקר מצבן אותי הקטע של הכבוד שנותנים למוות לעומת חוסר הכבוד או חוסר המאמץ שאנשים משקיעים ביקרים להם החיים עימם.
וזה מאוד זה בולט כמובן בסיפור.
זה הדבר העיקרי בסיפור.
האם באמת, אם תשמע את התקרא או תשמע את הסיפור הזה, אין שכולה או משפחה שבאמת שכלה את יקירם בצבא או במלחמה, שבאה אל הריטואל הזה כל שנה ובוכה על הכאבר ומרגישה כאב אמיתי, לא יכולה להיפגע לדעת, כלומר, אין כאן פגיעה בעצם באיזשהם רגשות של אנשים שלא חושבים את ה... את הרצון להטריס כמו?
אני הייתי רוצה שאדם ש... כמו שאת מתארת אותו, אדם כזה, ישאל את עצמו האם הוא לא משקיע את כל האנרגיות שלו במוות או ביקיר המת שעושים לו אידיאליזציה, ושלהשקיע בו אנרגיות זה יחסית, אני אגיד את זה בשיא אכזריות, זה יותר קל להשקיע את האנרגיות הרגשיות באדם שאיננו, מאשר באדם שישנו.
וגם חלק מתגברות על השכול זה אולי להשקיע בחיים, או במה שיש, במה שנשאר.
תראי, כל אחד מתגבר על השכול על פי דרכו. אני מתארת לעצמי שלאנשים יש לכל אחד את הדרך שלו איך להתמודד. יש אנשים שלהסתובב בכל מקום ולהגיד, אני אמא שכולה, ולקבל את הרספקט של הסביבה, זאת דרך של השתקמות. אבל אני לא אוהב את הדרך הזאת. אני מרגישה שזו דרך קלה מדי. אולי יש אנשים שאין להם שום דרך אחרת. אני לא רוצה למתוח ביקורת על אף אחד. אני רק אומרת שזה מאוד, מאוד, מעורר בי רגשות מאוד קשים. כשאני רואה את החשיבות ואת הרגשת הערך העצמי שבה אנשים מתמסרים לטיפוח קברים ומרגישים כאילו ש... שבזה הם עושים את המעשה הנכון.
זה בא כמובן מתוך כאב, אני מניחה.
זה בטוח בא מתוך כאב ומתוך רצון להתנחם. אבל אני אומרת, זה לא מקרה, ואני אומרת, אנחנו, אם אנחנו רוצים, יש עוד דבר אחד, וזה שגם, כמו שאנחנו יודעים היום, בעקבות פוקו וכו', מערכת הרגשית שלנו היא די מותנית על ידי מוסכמות תרבותיים. ויש בקטע הזה של פולחן האם השקולה והכבוד לאם ששכלה את בנה, זה עסק מאוד, נחשוב על זה רגע שזה עסק מאוד עמוק במסורת הנוצרית, שמחלחלת בכל התרבות האירופית שאופפת אותנו, ובתרבות ובספרות ובסרטים, ואנחנו כאילו עברנו שטיפת מוח בקטע הזה, ואני פשוט מבקשת לחזור ולשטוף את המוח שלנו במקורות יהודיים, ולראות מה אומרת לנו היהדות, לא שאני בן אדם שומר מצוות, אבל נראה לי שליהדות יש גישה הרבה יותר נכונה מבחינת הרגשה שלי לנושא הזה.
אני מאוד מודה לך, משורת.
תודה, תודה לך.
תודה רבה.